זה היום, היום הראשון בשנה, נכון? אז שנה טובה, שנה טובה למלכים, זה ראש השנה למלכים.
אחד המלכים עומד להיכנס
לפי
רגע. ובכן, קהל קדוש, אנחנו צועדים בצעדי ענק באגדה של פסח בעמוד 14. המשך הדרשה של מקרא ביקורים, כאן בא הפסוק: ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה תיאור של תמציתי מאוד של שעבוד מצרים. ויראו אותנו המצרים, אומר בעל ההגדה המגיד, כמו שנאמר, הווה נתחכם עלו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. כלומר, המצרים חששו שמה עם ישראל ישתלט על מצרים. יש את השאלה, גזירת העבדות, הרי מהי גזירת העבדות? לא הפכו את היהודים בבת אחת לעבדים, אלא הטילו עליהם מטלות, לבנות ערי מסכנות וכדומה. אבל אם אנחנו רואים מתוך מה שעולה מן הכתוב, אנחנו רואים שהעברים המשיכו לגדל את הצון ואת הבקר, ושהיה להם בתים ואיזה מין אוטונומיה מנהלית. כלומר, התיאור של השיעבוד בתור מחנה כפייה של מאות שנים, זה לא נכון. זה שלב רק מאוחר יותר של השיעבוד, אבל בהתחלה זה שם הטלת מטלות מיוחדות על העברים.
זה הכי טוב בין חקר.
כן, אבל נתחכם עלו. כלומר, מתחילים להגיד כל מיני עבודות, סך הכל, מה דורשים מכם? אתם הרי תחת חסותו של מלך מצרים, אז תתחילו לבנות פה ושם, ולאט לאט העבודה נעשית יותר קשה.
זה השיטה
הגרמנית. זה הדרגתי. נשאלת השאלה. כאן אני שואל שאלה, זה אומר, טעונה, טעונה מאוד. האם העבדות הזאת שהטילו המצרים על אבותינו הייתה לגיטימית או לא, מבחינה מוסרית, משפטית ועוד? הייתה, מי אמר ודאי שכן? מי זה אתה? לא רואה. זה אתה. רונן. אתה אומר אם כן שזה היה בסדר. זאת אומרת, יש זכות, אתה אומר, למלך להטיל מטלות מיוחדות על אותו מיעוט אתני שבא להתיישב בתוכו. כן, ככה אתה אומר.
כמו שזה קשור למלך, כמו שזה קשור לזה שכשעם מסוים מקבל לקרבו, לנחלתו, אנשים
זרים,
שיש לו איזושהי לגיטימציה להפעיל עליהם מרות.
כלומר, אתה אומר, זה בסדר, זאת אומרת, אדרבה, גם החששות מובנים. כן? אז דעתך היא כדעתו של ה... רמב"ן. אתה סובר כדעת הרמב"ן.
רמב"ן.
רבנו משה בן נחמן. רבנו משה בן נחמן אומר שבסך הכל היה מותר למצרים, למדינה המצרית, למלך מצרים, להטיל סוג של עבדות על נתינים שבאו לחסות תחת כנפיו, ולכן לא על זה נענשו המצרים. כך טענתו של הרמב"ן. אז על מה הם נענשו? אומר הרמב"ן, על זה שהם הגזימו. להגזים לא הייתה צריך. אבל עצם הענקת מעמד שונה משאר מצרים למיעוט אתני שחפץ לשמור על ייחודו האתני ושהוא עשוי לסכן את המדינה, לדעת הרמב"ן זה בסדר. אתה שומע מתוך דבריי שיש מישהו שלא חושב כך. הרמב"ם, רבנו משה בן מימון, הוא אומר, לא, עצם הטלת העבדות גם היא לא הייתה בסדר, כי הרי העברים לא עשו לו שום דבר רע. אז מדוע אתה מפלה לרעה קבוצה שלא עשתה לך שום דבר רע? מילא, אם הקבוצה העברית הייתה מתחילה לדרוש שלטון על מצרים, או מתחילה להזיק למצרים, להניח מטעני צד, לא לשלם ארנונה, ולבנות בנייה בלתי חוקית בכל מצרים, ולהסית לאלימות לאומית, ולקרוא לשאר השמים שבמרחב של המזרח התיכון לכבוש את מצרים, אז היה מקום לדבר הזה. אבל הרמב"ם אומר, אבל העברים לא עשו כלום. ראו, זו דעתו של הרמב"ם.
בגלל שהם לא עשו כלום, הטילו עליהם מחלות שלא התבטלו.
יפה.
אבל זה תורה.
כן, מה?
אבל הם מנעו מבני ישראל לצאת מצרים, שהם אמרו, בואו, אין כאן את היסוד של עובד זר שמגיע למדינה, ואם הוא רוצה הוא נשאר, ואם הוא רוצה הוא עוזב.
אתה אומר דבר מעניין, מנעו מבני ישראל לצאת עם מצרים, אבל נדמה לי שמנעו גם מן המצרים לצאת עם מצרים. כלומר, המשטר המצרי העתיק היה כזה שלא הכיר בחירות האישית. לא היה שום אדם רשאי לצאת מן המדינה, אלא ברשות המדינה. כן, כך שמבחינה הזאת לא היה הבדל. כן.
אבל השאלה ששאלת היא תלויה בחוק הנהוג במצרים באותו זמן.
כלומר?
עכשיו, אם למשל היה חוק שפרו הוא אלוהים, בתור אלוהים הוא יכול לעשות כל דבר, הוא יכול לשבת את עמו, הוא יכול לשבת...
סליחה, אני רוצה פה לשאול שאלה על דבריך. כן. אתה אומר, אם פרו הוא אלוהים על פי החוק, הוא יכול לעשות מה בראש שלו. אני שואל אותך, אלוהים שלנו, הוא באמת אלוהים, הוא עושה מה בראש שלו או על פי המוסר?
לפינת השואה לא היה מעשה מוסרי.
אבל זה לא אלוהים שעשה את זה. זה לא אלוהים.
זאת אומרת, אם יש משהו רע זה לא אלוהים.
השואה, כמה שאני זוכר, זה נעשה על ידי הגרמנים. צריך לזכור את זה. כלומר, לפעמים ככה, יש שאלות... רגע. יש שאלות מטאפיזיות, איפה היה אלוהים בשואה. בסדר. שאלות יפות מאוד. אבל צריך לזכור, מי שעשה את השואה זה הגרמנים.
אבל בדיעבד מהלך ההיסטוריה הוא
מוכתב על ידי המהלך הכללי של ההיסטוריה, אבל אתה יכול להתנדב. כלומר, זה בית, מה שאתה אומר עכשיו זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם שואל, אם באמת היה כמין גזרה שישראל השתעבדו במצרים, אז מדוע נענשו המצרים? הרי הקדוש ברוך הוא כבר הודיע לאברהם מראש, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז אם כך, נגזר על המצרים לשעבד את ישראל. אם כך, מדוע נענשו?
זה לא נגזר עליהם, הם
בחרו.
הם התנדבו. אני הבאתי את השאלה של הרמב״ם. שאלת הרמב״ם היא, מדוע המצרים נענשו? הרי הייתה גזרה, הקדוש ברוך הוא כבר הודיע לאברהם, שהמצרים ישעבדו אותנו.
אפשר לחדד אפילו את השאלה של הרמב״ם.
כן. כן.
ולשאול אם פרו וחבר מרעיו החליטו משהו, מה אשמים המצרים הפשוטים?
יפה. אתה שואל את השאלה, אם פרו וחבר מרעיו החליטו להרע, מה השם המצרי הפשוט? עד כאן השאלה של זאב, שהיא שאלת הרמב״ם. מה התשובה שנותן הרמב״ם?
הבחירה היא של
הפרט
לבחור
מה לעשות. יפה.
לא שמענו.
ודאי שלא שמעתם, כי הוא אף פעם לא רוצה לדבר בכל רם.
הפרט בוחר מה לעשות.
יפה. הוא אומר מה שהרמב״ם אומר, שהגזרה לא הייתה על המצרי פלוני. כל מצרי ומצרי ששיעבד את ישראל עשה את זה מבחירתו החופשית. הגזרה היא על הקולקטיב. כלומר, הקולקטיב מצרים לא ייתכן שלא יגיב בצורה של דיכוי לנוכחותו של מיעוט אתני זר בתוכו, כי זה התפקוד של החברות האנושיות. החברה האנושית דוחה את הזר, זהו נתון. אבל מי ביקש ממך, אתה מצרי פלוני, לעשות את זה? זאת אומרת, יש הפרנה בין הכלל לבין הפרט. כלומר, אותו רמב״ם שאומר שזה לא היה בסדר לשעבד את ישראל, גם מבין שיש כמין דטרמיניזם היסטורי שגורם שבסוף ישראל ישתעבדו. אבל היחיד יכול היה לצאת מזה.
לפי מה שכתוב פה, אנחנו רואים שלא כל המצרים נהנו מהשיבוד, אלא בעיקר פרעה, שבנו לכבודו כל מיני מתקנים ומבנים.
כן?
איפה כתוב, למשל, שהם עבדו את המצרים ושרתו במשקי הבית שלהם וכל מיני דברים כאלה?
אתה שואל, איפה כתוב שעבדו אצל המצרים הפרטיים? הרי הכתוב אומר רק שבנו ערי מסכנות, נכון? ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען ענונותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רמסס, נכון? נכון. אז באמת בפסוק הזה לא כתוב שהמצרים שיעבדו את ישראל במשקי הבית שלהם. אבל בפסוק הבא זה כן כתוב. לא, אז ויגור, כתוב, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. בסדר?
זה לא כך מפורש פה, איזה מצרים, מצרים זה יכול להיות מדינה.
אבל זה כבר לא פרעה. לפני כן כתוב פרעה, ויבן ערי מסכנות לפרעה, אחר כתוב, ויעבידו מצרים. יש אחר כך עוד פסוק, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כלומר, זה הדרגתי. זה נכון. והמצרים ששיתפו פעולה עם המהלך הזה, הם נענשו על זה שהם שיתפו פעולה. הם יכלו לא לשתף פעולה. גם בגרמניה הנאצית היו גרמנים צדיקים שלא שיתפו פעולה עם הרדיפה. כן. זה מתבקש במובן הציבורי, לא במובן הפרטי. לפי העיקרון הידוע, שאי אפשר לעולם בלי רשעים, אבל אין מצווה להתנדב. בסדר? אם יחסר העולם רשעים, כולם פתאום יהיו צדיקים. מחפשים אדם אחד שמוכן להתנדב להיות רשע, זה יהיה בסדר. כן? הוא אפילו יקבל שכר על זה.
יהיו הרבה מתנדבים.
יהיו הרבה מתנדבים? אני לא בטוח בכלל. במדינת הטובים אף אחד לא יתנדב להיות רע. כן. אם כן, השיעבוד, אני פשוט מורה את השאלה הזאת, כי זאת שאלה קבועה בהיסטוריה. כלומר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים רדיפה של רוב כלפי מיעוט. והשאלה היא, האם יש בעצם אחריות ציבורית לרדיפה הזאת? ייתכן מאוד להבין, אני אומר דבר שהוא מסוכן, שהתפקוד של החברה האנושית הוא כזה שתמיד המיעוט ירדף על ידי הרוב. תמיד קורה. כן? זאת המציאות. כן, כן, זאת ההיסטוריה. ככה זה עובד. האם זה בסדר או לא בסדר? מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. הרמב״ן אומר, היה אסור להגזים. יש פסוק כזה, אושיעני מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועבלה תפלטני. פסוק בתהילים, נכון? מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועבלה תפלטני. מפרש הרב קוק, מה זה גוי לא חסיד? זה הגויים של חוצה לארץ. מדוע הם לא חסידים? כי הם היו צריכים להתנהג איתנו יפה בתור מידת חסידות. כי זה מאוד לא מובן מאליו שהם יתייחסו יפה למי שהוא לא בן אומתם. אבל אנחנו ציפינו מהם לחסידות. יש גוי חסיד. לכן, אבל איש מרמה ועבלה זה האויב שלנו בארץ ישראל. כי כאן זאת הארץ שלנו, ולכן יש לנו תביעה על פי הדין כלפי אויבינו בארץ, שאיננה זהה לתביעתנו כלפי אויבינו וחוצה לארץ. מובן? כלומר, כשהגויים החליטו להעניק לנו שוויון זכויות, זאת הייתה מידת חסידות. צריך לדעת את זה. כן. הייתי הערב בפאנל עם יהודי אחד בשם א' ב' יהושע. כן? אז הוא אמר, אנחנו כשישבנו בין הגויים ידענו היטב לנצל את טוב ליבם. ככה הוא אמר. כן? ידענו היטב לנצל. והתשובה היא שהוא צודק, זה לא היה בסדר. היינו צריכים לא להישאר שם. כן, בבקשה.
יש היום תנועות כאלה, או איזושהי מגמה כזו, שחושפת את היסוד ההומני בסוף של דבר, בכל תרבות, ועל בסיס זה מביאה איזושהי עמדה פוליטית וכו'. ואני רוצה לשאול דווקא איזה חיסרון יש בתפיסה הזו, שבסופו של דבר מוביל למצב שאין רוב ואין מיעוט, בגלל שכולם חיים על בסיס איזשהו יסוד הומני.
כמו קוסמופוליטים, אנשים קוסמופוליטים שמחפשים את היסוד ההומני בכל התרבויות.
כן, כלומר נראה שזה לא היה אז.
זה אף פעם לא היה קיים, גם היום זה לא קיים.
אבל זה מה שהאמריקאים מנסים
לעשות. אבל זה אף פעם לא היה קיים. האמריקאים לא מנסים לעשות את זה בכלל. הם ממש לא מנסים לעשות את זה בכלל. כן, אתה יודע שכל ערב בגבול בין מקסיקו לבין ארצות הברית יש שם שטח שהוא לאורך הגבול, איפה שיש הסתננות של מקסיקנים. כל ערב יש שם צייד של ברווזים. זאת אומרת שאנשי המשמר הגבול האמריקאי יורה על מנת להרוג. כל יום נהרגים עשרות של מסתננים מקסיקנים. עשרות. הדבר הזה דובר בדוח... לא, לא, יש תלונה באום והכל... מועצת הביטחון דנה בזה, לא עזר כלום. אז אל תספר שהם עושים את זה.
לא, אני אומר שזה לפחות
זה הטענה, זה כן, זה בדיוק מה שאני רציתי לענות לבחור היקר ששואל. כלומר, הטענה לחסד בינלאומי שלא מבחין בין אדם לאדם, זאת טענה של הרבה מאוד תרבויות. השאלה אם אי פעם זה היה קיים, התשובה היא מעולם לא. בסדר, יש שיטת מוסר שקוראים לה המוסר הנוצרי שטוענת לזה. היחידים בהיסטוריה שמימשו את המוסר הנוצרי הם היהודים, כי הם המציאו אותו.
אז אני שואל עדיין, אם אף פעם לא היה דבר...
כלומר, אנחנו נוצרים טובים.
כן, אם אף פעם לא היה דבר כזה, כן. אני סתם החבר'ה שמאמינים בזה, שפועלים בתחום הזה,
כן.
הם פשוט אולי רוצים להקריא איזשהו משהו...
ודאי שהם רוצים, רק שהם בדרך כלל קורבנות נאיביים של מניפולציות. זאת עובדה, מצערת, כן? כי אני בעד תנועות נפש חיוביות. כן? אבל צריך לדעת את המציאות. כן? המציאות היא אחרת. לצערנו. האפשרות שאולי תשתנה המציאות אי פעם, זה לזכור את יציאת מצרים. כלומר, כשאתה שואל את עצמך, מה אתה עושה למען הרעבים בסומליה? התשובה היא, אני עושה את ליל הסדר. זה... התקווה הממשית לתיקון העולם.
אולי בסופו של דבר, אם אנחנו באיזשהו אופן נתעסק באיזשהו מוסר שהוא לא קשור דווקא בנו, זה ירגיע את הנטייה הזו שיש כל הזמן לאובר מוסריות.
לא הבנתי. אתה יכול להסביר אותם מה שאתה אומר?
אולי בזה שאנחנו נממש איזשהו אידיאל...
אם אנחנו נהיה טובים כלפי כולם...
כן, כלפי כולם...
אז?
אבל באופן, לא יודע איך לקרוא את זה, האופן המותר, האופן הראוי, אני לא יודע...
כן, כן, בסדר, אנחנו נשלח משלחות של סיוע למסכנים בהאיטי, כן? הלאה?
בסופו של דבר זה יגרום לכך...
שיאהבו אותנו.
לא שיאהבו אותנו, שאותם חבר'ה שהעניין שלהם זה בסופו של דבר לקיים את העניין הזה על בסיס היסוד ההומני,
כלומר, במילים אחרות, ברגע שיראו שיש מסר אוניברסלי ליהדות, זה יפייס אותם עם יהדותם. זה מה שאתה אומר? זה נכון? זה נכון. נו. ברור, ברור, ברור. בסוריה, כן? שולחים משלחות. אני אגלח משהו. כל פסיכולוג יודע שלעולם אי אפשר לסלוח למי שעשה לך טובה. זה כלל בפסיכולוגיה. יש משפט ידוע של כל אמא פולניה מכל עדה שהיא, נתתי לו הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? נתתי לו הכל, אז לכן הוא מתנהג אליי ככה, פשוט מאוד. כן, לא, זה לא פשוט. זה לא שלא צריך לעשות חסדים, אבל צריך לדעת את המגבלות של הנטיות הנפשיות האלה. עד איפה זה מגיע? טוב. פסוק הבא בעמוד 15. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. אז תראה, אני חושב שאת כל זה למדנו. כן, למדנו פעם שעברה, עד זה הדחק. כן, למדנו, למדנו. הגענו, ואתם פשוט נתתם לי לדבר, או מתוק, או מתוק רחמנות יתרה, שאתם אומרים לעצמכם, מה הוא סנילי, מה אנחנו נעיר לו ירוק, או מסיבות אחרות. האמת היא שאנחנו כבר בעמוד 15, כבר מסוף השיעור הקודם, והגענו לפסוק, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ומוטות ומופתים. נכון? כן.
את ההשלכה ליאור לא זכור לי, אבל אולי זה בעיה שלי.
סליחה, אסתר. אסתר, אסתר. היית פה שבוע שעבר?
כן.
טוב. בכל מקרה, אני מתעקש לטעון שאני צודק. שהגענו לפסוק ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. על הדחק דיברנו, אמרנו שזה מילה בארמית. לא? זה לא ראינו, בסדר, אבל הפסוק בסדר. ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, בראש יהודי. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני אדוני. ואז בא פירוט של הפסוק. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני ולא השליח. מי זה השליח? משה. אני אדוני, אני הוא ולא אחר. צריך להבין קצת את הדברים האלה. כמה מכות היו? 10. 9 מכות נעשו על ידי אמצעים. למשל, משה מכה במטה שלו על היאור והופך אותו לדם. וכן הלאה, כלומר יש הרבה, כל המכות באות על ידי אמצעים או אנושיים או מלאכיים, אבל יש אמצעי בין הבורא לבין המכה. חוץ ממכת בכורות שהיא נעשית ישירות על ידי השם. נשאלת השאלה, מדוע? עד כאן ברור?
לא הכירו את הווירוסים.
כן, אבל אני... לא, אבל הכתוב... אבל הכתוב מעיד. הכתוב מעיד. אומר, אני השם, אני הוא ולא אחר. יש את השאלה, למה צריך שיהיה השם ישירות שיפגע בבכורות? בסדר? זאת השאלה. השאלה, עכשיו אני רוצה לתת לכם תשובה שדורשת נשימה ארוכת טווח. והיא הבנת 10 המכות בכלל. מובן? 10 המכות, דיברנו על זה, לא? לא דיברנו. מה את רוצה? מה קרה? מה קרה זה?
היא קרה באינטרנט שמצרי תובע אותנו על 10 המכות.
נו, אז מה?
צריך להתחיל עם להתכונן
למשפט. מצרי.
יפה.
קיבלה.
טוב, אני יכול עכשיו להתחיל? אני רוצה להסביר פה משהו. המכות הן השקעה בלתי רגילה. 10 מכות השקיע הקדוש ברוך הוא בשביל להשיג איזו תוצאה?
לשנות את הרצון של פרעה.
לכאורה זה מיותר לחלוטין. אם אני הייתי אלוהים, הייתי אומר לבני ישראל, מחר בבוקר בשעה 8 כולם יוצאים ממצרים. אם פרעה עושה בעיות, אני מטפל בו. לעומת זה, 10 המכות הם דו-שיח רחב מאוד, עמוק מאוד, בין הקדוש ברוך הוא לבין פרעה, כדי לשכנע אותו לומר את המילים אני מסכים. מי הוא בכלל? זו שאלה רצינית. מנהיג העולם.
הוא נציג של בני האדם.
הוא הנציג של כל האנושות כולה, נכון? הוא בעצם ראש התרבות היותר מפותחת באנושות. במילים אחרות, מה שיעשה פרעה יקבע את גורל האנושות. כן, בבקשה. יפה. הוא מחזק את לב פרעה. השאלה היא למה. הרמב״ם אמר, את אומרת שזה סותר, אבל אם אני אסביר מה זה לחזק את לב פרעה, נראה אם זה סותר או לא. הרמב״ם אמר מה שאת אומרת, שכאילו נטלה הבחירה החופשית מפרעה. אבל רבי עובדיה ספורנו אומר משהו מדהים, שהקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. תארו לעצמכם אדם רגיל שהופכים לו את כל הנהר שלו לדם. התגובה המיידית היא, טוב, בסדר, ניצחתם, מתי אתם יוצאים? צריך פה עצבים של ברזל, לב חזק מאוד, כדי לשמור על צלילות הדעת. ולכן אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה, מתוך הערכה לאישיות העצומה הזאת, שרוצה לברר את הדברים עד הסוף. מה הדבר שהוא רוצה לברר? תארו לעצמכם, לרגע אחד, כמו שאומר ויני ברדיו, האם חשבתם פעם שהייתם פרעה? האם קרה לכם פעם שהייתם פרעה?
מי אמר?
לא משנה. זה תוכנית מטופשת ברדיו. ובכן, לרגע אחד כל אחד מאיתנו יחשוב שהוא פרעה, ושפרעה עומד בראש הפירמידה, בכל המובנים של המילה, המצרית. ובעצם מה שמצרים עושה זה מוביל את האנושות. על מה עומדת מצרים? על הכוח הכלכלי שלה. והכלכלה המצרית עומדת על העבדים. באים לפניך שני זקנים מכובדים ואומרים, תראה פרעה, באנו להגיד לך שאתה צריך להסכים לשחרר את העבדים האלה. כלומר, המשמעות הברורה היא, אתה צריך להסכים להתמוטטותה הכלכלית וממילא המדינית של מצרים. אתה גם צריך להסכים שהחבר'ה האלה שאתה הולך לשחרר, שהם היום בתחתית הסולם החברתי, הם יהיו עם הסגולה, הזהות המרכזית בהיסטוריה, ולא אתה. תגובה מינימלית. אתה מכניס אותם בבית חולים פסיכיאטרי על המקום, או הורג אותם, או לא יודע מה, או צוחק עליהם. לעומת זה, כלומר, נבין בעצם מה דורשים משה ואהרון. אנחנו רגילים לחשוב על משה ואהרון כאנשים צודקים, ופרעה סתם מתעקש. אבל האחריות המוסרית שיש לפרעה, לא רק עבור עצמו, אלא עבור מצרים ועבור האנושות כולה, דורשת ממנו לא להסכים עם זה. אבל יאמר לשבחו שהוא היה כל כך ישר מבחינה אינטלקטואלית, שהוא השיב תשובה אחרת. הוא אמר, אני מסכים בתנאי אחד. שתסבירו לי שאתם צודקים, תשכנעו אותי שאתם צודקים. אז זה מה שהוא אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. Fair enough, לא? הגיוני? פשוט לא. אומרים לו משה ואהרון, טוב, אז אנחנו נסביר לך. כמה טענות יש לך נגד השיטה שלנו? אומר פרעה, יש לי 10 טענות. אומרים משה ואהרון, לנו יש 10 תשובות. מה הטענות של פרעה? טענה ראשונה, במה אתם שונים מכולם? כלומר, מדוע אתם רוצים להפריד את הגורל ההיסטורי שלכם מן הגורל של שאר האנושות. אתם במצרים, המקום המרכזי ביותר של התרבות האנושית, אתם צריכים להישאר איתנו. אומרים לו, אומר לו משה, תראה, אנחנו בני אברהם. בני אברהם? זה מעניין מאוד. מי זה אברהם הזה? אברהם זה אחד שעובר את הנהר. מה זה לעבור את הנהר? הנהר זה הכוח הטבעי המייסד ציוויליזציות. מצרים בנויה על הנילוס, הודו על הגנגס, בבל על הפרט, כן? ניו יורק על ההדסון. זאת אומרת, בלי נהר אין ציוויליזציה, וזה הכוח הטבעי המרכזי. מה? מה את אומרת? לא הבנתי, מה את אמרת? זה לא נכון, אמרת משהו. טוב, לא נורא, אנחנו לא נלחץ. טוב, מה? מה את אומרת זה? לא, אני לא שומע טוב, או שאתם שומרים את זה ככה בסוד. טוב, בקיצור, אברהם עובר את הנהר, זאת אומרת שהוא מסוגל להתגבר על הטבע. אומר אומר פרעה, בסדר, אבל מי ערב לי שהכוח הזה שהיה לאברהם נשאר אצלכם? לעבור את הנהר, הכוונה לגבור על הדטרמיניזם הטבעי. הטבע מייצר נהרות, והנהרות מייצרות תרבויות. הוא מסוגל להתגבר על זה. נכון? כמו שעבר אברהם את הנהר, כמו שעבר משה את המדבר ואת הים. אני רוצה לעבור איתם. אז בקיצור אומר פרעה, מי אמר לכם שהכוח הזה עבר אל בני אברהם? אומר משה, אין בעיה, אנחנו נקה ביאור, דהיינו בנהר המרכזי של מצרים, ואנחנו נראה מי ייפגע. אם מי שיפגע, כלומר אנחנו נראה שנפגעים המצרים, ישראל לא נפגעים. סימן שישראל לא נפגעים, מכאן שהכוח הזה עבר אצלם באופן סגולי בכללותם. אומר פרעה, יפה מאוד, אבל אני שמעתי שלא רק אתם בני אברהם, יש עוד. אז זה לא מייחד אתכם. אומר משה, נכון, אבל אנחנו בני יצחק. יצחק? מי זה היצחק הזה? יצחק זה אחד שיש לו כוח למסור את עצמו, מסירות הנפש. הוא מסוגל לעלות על המזבח בגלל אמונתו. אומר פרעה, זה מרשים, אבל מי אמר לי שזה עבר גם אצל הצאצאים של יצחק? אומר משה, אין בעיה, אני אביא מכה של מסירות נפש, ואתה תראה שרק המצרים ייפגעו מזה, ואילו עם ישראל לא נפגע מזה. נכון? וזה מה שקרה עם המכה השנייה.
צפרדע?
צפרדע, כן, ודאי.
איפה פה מסירות הנפש?
מסירות הנפש של הצפרדעים? משהו מדהים. כתוב במפורש, שומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, ויהיו במשערותיך ובתנוריך. מה זה משערות? המקום שבו לשים את הבצק. כלומר, הצפרדעים ייכנסו לתוך הבצק ולתוך התנורים.
אבל זה די טעים, בסוף זה יוצא טעים.
אבל מה שקרה לצפרדעים, מה תפל? הבצק או ה... בקיצור, הצפרדעים גילו מסירות נפש אדירה, נכנסו לתנורים ונכנסו לבצק. אומר, וזה פגע במצרים ולא פגע בישראל. אומר פרעה, נחמד מאוד, אבל אני שמעתי שיש ליצחק עוד צאצאים. הרי אנחנו רואים יש מסורת מרטירולוגית אצל בני עשיו, כן, גם אצלם יש אנשים הקדושים של הנצרות שמסוגלים למסור את עצמם בשביל אמונתם, נכון? אז אם כך, אומר פרעה, זה לא מייחד אתכם. עונה משה, נכון, אבל יש לנו תכונה שלישית, אנחנו בני יעקב. ומי זה יעקב הזה? יעקב זה אחד כזה שמסוגל להיות כלי לשפע האלוהי, עד כדי כך שאפשר לחשוב אותו בטעות אלוהים. כפי שראינו בסוף הספר בראשית, שיעקב ביקש לא להיקבר במצרים, אומר רש"י, כדי שלא יעשו אותו המצרים עבודה זרה. אם כן, יש סכנה לקחת את הדמות של יעקב ולעשות אותו אלוה, במיוחד כשהוא מת. כלומר, יש נטייה אצל אומות העולם לקחת יהודי מת ולעשות אותו אלוה. כשהוא חי לא הייתה סכנה כזאת. זאת אומרת ש... והראיה זה הכינים, לא? התכונה הזאת עברה אלינו דרך הכינים, נכון? אמרו החרטומים שהם ראו את מה שקורה בכינים, אמרו לפרעו, אצבע אלוהים היא. כלומר, זאת תכונה שהחרטומים לא יודעים להשתלט עליה. הרי כתוב בתורה שהם ידעו לעשות את מכת הדם ושהם ידעו לעשות את מכת הצפרדים, אבל את הכינים הם לא יכלו. אומר רש"י, כי אין השד שולט על בריאה שהיא קטנה מכסעורה. כלומר, זה קטן מדי הכינה כדי שהכישוף ישתלט על זה. אם כן, זה אצבע אלוהים. עכשיו, הייתי מוסיף בשביל זאב, איזה אצבע? האצבע הזאת. זאת. כן, בשביל הכינים. כן, נכון? זה מתאים לבדיחות שלך, לא? טוב, אופן. יעקב, הרי הוא דמות אלוהית, ולכן אצלו יש אפשרות של אצבע אלוהים. זה מסביר גם מה שכותב רש"י, שיעקב ביקש שיעלו אותו לארץ ישראל כדי שאפרה של מצרים, כשתהפוך לכינים, לא תרחש תחתיו. זאת אומרת שיש קשר בין הכינים לבין האפשרות לעשות את יעקב אלוה. אומר פרעו, יפה מאוד, אז אתם בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב, וגם התכונות הנפשיות של שלושת האבות האלה עברו אליכם. כל הכבוד. אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שבמהלך ההיסטוריה אתם החלטתם למזג את חייכם עם החיים של מצרים. נכון? מתי זה קרה?
כשירדו
בימי יוסף. נכון, יוסף. ומאחר והפכתם להיות חלק אינטגרלי של ההיסטוריה המצרית, אין לכם זכות מוסרית יום אחד לנתק את זה בלי התראה, אפילו עם התראה. מה התשובה? שזה לא נכון. זה לא נכון שהתמזגנו עם מצרים. ישבנו במצרים?
בגושן.
מה זה גושן? זה הגטו, נכון? כלומר, אנחנו המצאנו את האפשרות, את צורת הקיום הזאת, לחיות אצל הזולת בלי לחיות אצלו. ולכן עשינו את העבודה הזאת של הגטו, ישבנו בארץ גושן. והראיה זה מכת הערוב. מה זה ערוב? להתערבב. הרי מה הטענה של פרעה? אתם מעורבים. אז בואו נבדוק את זה עם הערוב. מה כתוב שם? והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי יושב עליה לבלתי היות שם ערוב. לבלתי היות שם ערוב. אפשר לקרוא את זה כדי לא להתערב. זאת אומרת שאפילו מבחינה היסטורית בני ישראל אמנם ישבו בין האומות, אבל מעולם לא התמזגו טוטלית עם האומות. לכן מכת הערוב מורה על זה שיש הבחנה בין ארץ גושן לבין שאר העמים, בין תוך הגטו לחוץ לגטו. טענה יפה. פרעה אומר, נכון, אבל בכל זאת יש, למרות כל ההבדל, כל המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב ונבדלים בתוך הגטו, יש בכל זאת מכנה משותף בין ישראל למצרים. מהו אותו מכנה משותף? מה הייתם אומרים? איזה מכנה משותף יש בין ישראל לבין מצרים? מה? יורד עליהם גשם. הם דיברו מצרית. מה עוד? אני אגיד לכם, כולנו בני אדם. נכון? זה טענה מספקת, לא? נכון, אתם בני אדם מיוחדים, אבל כולנו בני אדם. ובתור בני אדם יש לנו גורל משותף, אנחנו נמצאים באותו כדור ארץ. אז אי אפשר להפריד את ההיסטוריה האנושית לשתי היסטוריות. מה יענה על זה משה? אתם בני אדם אתם. אתם הידרדרתם, אתם כבר בני אדם מדורדרים. מה שהיה פעם נכון, עכשיו כבר לא נכון. כי האנושות נפלה בשלוש נפילות. נפלה בשפיכות דמים, בעבודה זרה ובגילוי עריות. כך שהזהות האנושית כבר איננה ראויה להתמזג עם ישראל, שהם ניצלים משפיכות דמים, מעבודה זרה ומגילוי עריות. כפי שמוכח משלושת המכות. דבר, שכין וברד.
אבל שפיכות דמים לא קיימת בישראל?
לא.
לא.
לא, זה בכאילו, זה לא, זה לא באמת. גם עבודה זרה, אתם מכירים את הסיפור. ביציאה מהכנסייה יש שני אנשים, שאחד שמוכר צלבים והשני שמוכר מגיני דוד. וכל היוצאים מהכנסייה קונים את הצלבים. אף אחד לא קונה מזה שמוכר מגיני דוד. אחד מהמתפללים ניגש מתוך רחמים נוצריים אל מוכר המגיני דוד ואומר לו, אדוני, אולי כדאי שתמכור במקום אחר. אז הוא אומר לשני, מוישה, הוא רוצה ללמד אותנו את העבודה. כלומר, העבודה זרה של עם ישראל זה לא ברצינות, זה בשביל לעשות את ה... גם רצח. ודאי, יהודי שרוצח הוא לא רוצח כמו כולם. כן? זה לא אותו דבר. כלומר, יש משהו סגולי. כן, אבל לא הורגים אותו דבר. לא הורגים אותו דבר. כן, תשובה יותר רצינית אני אגיד בהמשך. כן, וזה התברר בשלושת המכות, שהרי שלושת הנפילות של האנושות, שפיכות דמים הייתה בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, וגילוי עריות בסדום ועמורה. עכשיו, יש בדבר, מה, איך אומרים דבר בארמית? לא זוכרים באונקלוס? דבר כבד מאוד? מוטה. בלי קשר לגלידות המיוחדות. אבל מוטה, בלי קשר עם?
מוטה גור.
עם מוטה גור. לא, לא, זה לא קשור בכלל. לא, לא, מוטה, כמובן לא כותבים את זה אותו דבר. מה? בקיצור, לא, גור זה טעות. נכון? בצרפתית. עכשיו,
דבר טעות אפשר לקרוא.
בקיצור, הדבר הוא המוות. המוות פוגע במקנה של בני, של המצרים, ואיננו פוגע במקנה של בני ישראל. והנה לא מת מקנה בני ישראל עד אחד. במילים אחרות, המוות פוגע במי שהביא מוות לעולם. ואיננו פוגע באותה תרבות ששומרת על עצמה משפיכות דמים. אותו דבר לגבי עבודה זרה, במכת השכין. הרי אתם זוכרים שעבודה זרה, הניסיון הגדול ביותר זה דור הפלגה. איך דור הפלגה עבד? הוא בנה לו מגדל מלבנים. כן, מתוך גאווה. איך מייצרים לבנים? אופים, בתנור, אדמה. נכון? אז אם כן, הכלי של הגאווה האנושית זה התנור. מה כתוב במכת השכין? ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה. זאת אומרת, זה חזרה סימבולית על כל המעשה של דור הפלגה. אתם לוקחים את הכלי של הכבשן, שממנו אפשר לעשות לבנים, זורקים אותו כלפי השמיים, והיה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. ומה, מה?
אבל דורם הוא דור הפלגה, דורם והמורה, באו שם בדורם. למה עכשיו אני צריך לקחת את בני בניהם?
לא, זה מראה, זה מראה שבני בניהם עדיין נתונים לקלקול הזה. והרי היה שהמכה פוגעת בהם ולא באלה. אותו דבר לגבי גילוי עריות של סדום והמורה. כן, מדוע סדום והמורה נפלו לגילוי עריות? מפני שהם חשבו שהם הגיעו לתקופה המשיחית. כן? עולם מושלם, הרי בסדום לא חסר כלום. כולם משקה. ולכן הגיעו למחשבה שיכולה להיות חברה שלמה, מושלמת. ולכן הם אסרו לתת צדקה. כי כשנותנים צדקה, זה סימן שעדיין העולם חסר. אבל אצלם האידיאולוגיה היא שהעולם שלם. לכן אסור לתת צדקה, כי זה סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה, שהחליטה שהעולם מושלם. ולכן גם הם רצו להפסיק להביא ילדים. כי להביא ילדים זה, זה לגמור, להשלים את הכיבוש של העולם. פירו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. זאת אומרת, צריך לפרוט ולרבות כדי למלא את העולם. מבחינתם העולם מספיק מלא. אז לא מביאים יותר ילדים. אבל היצר המיני עדיין נותר בעינו. אז במקום להיות מופנה אל האחר, אל הזולת, הוא הופנה אל הדומה. ולכן, מה? אל הדומה.
ומזה לא באים ילדים?
לא. איש עם איש זה לא מביא ילדים.
זאת אומרת... משפחה,
לא, לא, לא. איש עם איש. זאת אומרת, זה גילוי הראיות המקסימלי. זאת אומרת, המחשבה שהשני הוא איום. לכן מחפשים מה שדומה. זה סוג של אגואיזם. בסדר? כן. נכון. לא היה להם זמן לחשוב על זה. לא, זה יתבטל מהר מאוד, בכל מקרה. מה שפט את סדום? מים ואש ביחד. כלומר, אם באמת העולם הוא כבר מושלם, כבר אין מלחמה בין האש לבין המים. ולכן סדום קלטה על ידי שיתוף פעולה בין האש לבין המים. והדבר הזה חזר על עצמו במצרים, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. ומצרים נפגעו, ולא ישראל. אז אם כך, אנחנו רואים שאפילו הטענה שאנחנו שווים כבני אדם, הטענה הזאת התבטלה. ולכן פרעו, לכאורה, כבר אין לו טענה נגד יציאת מצרים. כמה מכות למדנו בינתיים? שמונה או שבע, תחליטו. למה? בואו נבדוק. דם, צפרדע, קינים, ערוב, ברד, דבר, שכין, ברד. לא, סליחה. כן, סליחה. דבר, שכין, ברד. כן, אז סך הכל? שבע. למה נו שבע? שבע. שבע. דם, צפרדע, קינים, אב, ערוב, דבר, שכין, ברד. זהו. עכשיו, בכל זאת יכולה להיות טענה. הטענה היא טענה עמוקה מאוד. והיא, שזה נכון שיש הבדל מהותי בין ישראל לבין מצרים. אבל ההבדל הזה הוא תאונה היסטורית. במהלך ההיסטוריה קרה מה שקרה, שהאנושות הידרדרה, מצרים הידרדרו, ישראל ירשו מאבותיהם תכונות נפלאות, אבל זה יכול היה להיות אחרת. בתוכנית המקורית של הבריאה לא היה צריך להיות הבדל בין מצרים לבין ישראל. אז מאחר וזה דבר שהוא מקרה בהיסטוריה, אז אי אפשר להפוך את זה לדבר מהותי. אפשר לשנות, אפשר לתקן. כעת זה ככה, אבל זה לא מצדיק הפרדה מוחלטת. זה הטענה של פרעה. אומר לו משה, אם זה כך, אין ברירה. חייבים לשחזר את בריאת העולם ולבדוק אם שם הטענה של פרעה היא נכונה או לא. בשביל זה באות שלושת המכות האחרונות, שהן מכות שבאות לשחזר את בריאת העולם. נכון?
איך הרבה משחזר?
אני שואל בכלל, איך נברא העולם לפי היהדות?
המפץ הגדול.
המפץ הגדול זו תיאוריה מדעית. אני שואל לפי היהדות, איך נברא העולם?
היה בהתחלה חושך.
היה בהתחלה חושך?
על פני תיאור.
אני אגיד לכם בדיוק. אתה רוצה אולי שאני אסביר? זה היה בשלושה שלבים. שלב ראשון, ההחלטה של אלוהים שיהיה עולם. שלב שני, העין. שלב שלישי, היש. הרי העולם נברא יש מאין, נכון? אז יש קודם כל עין, אחרי זה היש. ולפני העין והיש, יש הרצון. כמה יש? כמה יש יש?
אין סוף.
אין סוף? לא יודע אם יש אין סוף יש. כמה יש יש?
הרבה.
הרבה. איפה ראיתם כוח של ריבוי בעולם?
בהרבה.
ההרבה מייצג את העוצמה של הריבוי המקורי. זה השריד של הריבוי שממנו התהווה כל היש. לכן כשמשה מביא את מכת ההרבה, הוא אומר לפרעו, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, אשר לא ידעון אבותיך, ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. כלומר, משה אומר, מה שאתה הולך לראות זה משהו שקדם לאבי אבי אביך הראשון. מי זה אבי 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 אביך הראשון של פרעה? אדם הראשון. כלומר, מה שהולך להיות, האדם הראשון זה אדם הראשון. כלומר, מה שאומר משה, מה שהולך עכשיו להתרחש זה משהו שקדם להיסטוריה האנושית. זה כוח הריבוי. והטענה של פרעה היא שבעוצמה הזאת של כוח הריבוי אין הבדל בין ישראל למצרים. ומה מתברר? בא מכת ההרבה, ההרבה פוגע במצרים ולא פוגע בישראל. אומר פרעה, בסדר. ביש אנחנו כבר רואים הבחנה בין ישראל למצרים. אבל זאת אומרת, כבר בראשית ההתהוות של היש, יש תוכנית של הבחנה בין ישראל לבין העמים. של עם סבולה ועמים אחרים. מובן? ואז הטענה של פרעה היא, בסדר, ביש אנחנו רואים הבחנה. באפס יש הבדל בין ישראל למצרים. בעין. אומר משה, אם זה כך, חייבים לשחזר את העין המקורי. וימש חושך. ומה מתברר? שלושה ימים יש חושך, ולכל בית ישראל, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כלומר, גם בתוך העין המקורי יש כבר הבחנה. אומר פרעה, בסדר, מקבל. אבל אתם רוצים להגיד שבראשית הרצון האלוהי כבר אז הייתה הבחנה? באקט הרצוני הראשון, שממנו התהווה כל היש, שם אפשר לדבר על הבחנה בין ישראל למצרים? אומר משה, אם זה כך, מוכרחים לקרוא לבוס. לבוס. כלומר, רק הוא יכול להכריע בזה. ואז הוא מביא את הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר. כי השאלה הייתה בנקודה הזאת. איפה שיש רק הקדוש ברוך הוא ולא שום גורם אחר. עכשיו, השאלה היא פה, בעצם פה, מי הבכור? מי הבכור בהיסטוריה? כלומר, מי הגורם שמוביל את ההיסטוריה האנושית? נכון. אבל כאן השאלה נשאלה לידי פרעה. פרעה רוצה לדעת מי הבכור. נפגעו בכורות מצרים ולא נפגעו בכורות ישראל. ולכן התברר שישראל הוא הבכור. ואז קורה משהו מדהים. כן, הרי אם אנחנו מסתכלים בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, הוא אומר לו, לך אל פרעה, ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. ואומר אליך, שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. תרגום לעברית מודרנית, או שאתה תשלח את בני ישראל, או שיהיו מכות, וזה יגיע עד מכת בכורות. מה בחר פרעה? שיהיו מכות, וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה הוא שילם את המחיר, אז הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. ברור, במבחינה משפטית פרעה עכשיו בסדר גמור, נכון, חטף את מכת בכורות, לכן לא צריך לשלח. והפלא הגדול הוא שדווקא אחרי מכת בכורות הוא מחליט לשלח את בני ישראל. זאת למה? כי הוא השתכנע. הרי זה מה שאומר, לכו עבדו את השם כדברכם וברכתם גם אותי. כלומר, מאותה שעה הוא הכיר בכך שישראל הם הם המקור של הקדושה ושל ההנהגה האלוהית בעולם בכלל. מה? זאת השאלה המיידית המתבקשת. מדוע פרעו, אם השתכנע שזה צודק שעם ישראל יצא ממצרים, זה לא סתם צודק, זה אפילו כדאי למצרים, זאת תהיה הברכה של מצרים שישראל יברכו אותם, אז מדוע הוא רודף אחריה? נכון? שאלה טובה? אתם רוצים תשובה? אני אתן לכם תשובה. התשובה היא שפרעו היה...
אני רוצה להצטרף אליהם.
מה?
להצטרף,
הוא לא רוצה.
למה לא?
כי הוא לא ישראל. הוא אחראי על האנושות. אבל יש חלק ממצרים שמצטרפים, נכון? אבל נשאלת השאלה, למה הוא רודף? התשובה היא שפרעו היה אדם ענק. אדם באמת עם תפיסה מעמיקה מאוד, והוא קרא ברב קוק שקדושת האומה הישראלית בנויה משתי שכבות. השכבה הראשונה היא נקראת סגולה, והשנייה נקראת בחירה. כלומר, מה זה קדושה סגולית? אני יהודי ולכן אני קדוש. למה? ככה. הקדוש ברוך הוא עשה אותי קדוש, קוראים לזה סגולה. חוץ מזה, יש גם המעשים שלי. לפעמים המעשים שלי מוכיחים שאני ראוי לקדושה הזאת, לפעמים המעשים שלי מוכיחים שאני לא ראוי. כי הרי יש יהודים שרוצחים, יש יהודים שעובדים עבודה זרה, יש יהודים שמגלים עריות. אם כן, ההתנהגות של היהודי היא לא תמיד תואמת את הסגולה שלו. אבל אם היהודי מתנהג כמו שצריך, לא שופך דמים, לא מגלה עריות ולא עובד עבודה זרה, אז מתגלה, וגם עוסק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, מתגלה אצלו שכבה שנייה של קדושה, הקדושה הבכירית. נכון? זה הבחנה של הרב קוק. שני סוגי קדושה, סגולה ובחירה. מה עשר המכות ביררו? שעם ישראל הוא קדוש, מאיזו בחינה? סגולית או בכירית? סגולית. ומדוע רק סגולית? כי בזמן ההתרחשות של המכות, עם ישראל היה משועבד במצרים. לכן אדם משועבד לא נשפט על המעשים שלו. המעשים לא מוכיחים כלום. כי העבד חי לפי הספירה ההתנהגותית של האדון שלו. ולכן אומר פרעו, נכון, שחררתי אתכם, הוכחתם שאתם עם סגולה. אבל מצד הבחירה לא הוכחתם כלום. אחרי שלושת ימי הליכה במדבר, מתחילים להיות עצמאיים. אז שואל פרעה, רגע, הנקודה הזאת לא ביררנו. עכשיו צריך לרדוף אחריכם, לבדוק אם אתם בעלי זכות במעשים, ולא רק זכות סגולית. ולכן הוא רודף אחריהם. עכשיו, אם זה נכון, מה? מה אתה רוצה? הם מעולם לא עמדו בניסיון הזה. ולכן, כאן הסכנה הייתה גדולה מאוד. איך כתוב? ופרעה הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם. מה זה לשאת עיניים? להסתכל איפה? למעלה. אז איפה הם הסתכלו? בשמיים. ומה הם ראו שם? והנה מצרים נוסע אחריהם. מי זה המצרים הזה שנוסע אחריהם? אמרו חז"ל, השר של מצרים, כלומר המלאך הממונה על מצרים. מה זה מלאך של אומה? התוכנית של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה שלו הקשורה לאותה האומה. כן, חלק מהתוכנית ההיסטורית זה שגם יהיה מצרים. קוראים לזה שר של מצרים. נוסע אחריהם. מה זה נוסע אחריהם? אומרים חז"ל, מגיש טענות לפני בית דין של מעלה. ואז מתחיל ויכוח בין שר של מצרים לבין מיכאל שר ישראל. מה אומר שר של מצרים? אתה רוצה, כי הסיטואציה היא מאוד מוזרה. כשפרעו רודף אחרי בני ישראל, המצב הוא כזה, או שישראל יושמדו, ואז עובד שר של ישראל מן ההיסטוריה, ואז שר של מצרים נמשיך, או שמצרים יובדו, ואז עובד שר של מצרים מן העולם, וממשיך שר ישראל. כלומר, יש סיטואציות שצריך, הקדוש ברוך הוא צריך לבחור בין שני עמים. ואין לו אפשרות לבחור, כי זה השר שלו וזה השר שלו, זה הרצון שלו וזה הרצון שלו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. אני בבעיה. כן? זה בעיה קשה מאוד. כלומר, זה כאילו, ומה אומר השר של מצרים? הללו עובדי עבודה זרה. נכון, הם עובדים לאפיס ואנוביס ואוסיריס, והללו עובדי עבודה זרה. יש להם חוט אדום וכל מיני דברים כאלה, תמונה של הבבא סאלי, איזה מחזיק מפתחות עם חמסה וכו'. הללו עובד עבודה זרה, והללו גם אם עכשיו הם לא עובדים עבודה זרה, אבל עתידים לעבוד עבודה זרה. לכן אין הצדקה מוסרית מהותית להעדיף את ישראל על פני מצרים. זאת הטענה שבני ישראל צריכים להתמודד איתה באותה שעה. עכשיו, מה קורה שם? יש ממול ים סוער, מסוכן מאוד. מאחורה צבא מאיים שרוצה לרצוח אותם. מימין ומשמאל יש מדבר מלא בנחשים ועקרבים. לוהט. מה עושים היהודים? אומרים חז"ל, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. התחילו דיון, ארבע מפלגות. כן, ארבע מפלגות, החליטו, מה עושים במצב כזה? מצב שבו כל המפעל הלאומי עומד בסכנה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתלבט בין שני עמים. האם יש מקום למדינה או שניים? כן, על זה כל הוויכוחים. כן, זאת הבעיה. אבל בני בכורי, אבל כאן השאלה איננה בסגולה, אלא בבחירה.
אך ורק,
באותה שעה. ולכן כתוב שארבע כתות נשאו אבותינו על הים. הללו אמרו, ניפול לים. מה זה ניפול לים? נתאבד. כלומר, זה לא עובד, רואים שכל המפעל הזה לא מצליח, בוא ננהל מדיניות של התאבדות לאומית. והללו אמרו, נחזור למצרים. כן, יש לנו בני דודים, יש לנו מוסך, אני אוכל לעבוד שם, בבית חב"ד יקבלו אותי. נחזור למצרים. והללו אמרו, נלחם, ניכנס בהם. והללו אמרו, נתפלל. ארבע שיטות. וכנגד ארבעת אלה, כתוב ככה, ויאמר משה אל העם, התייצבו וראו את ישועת השם. מה זה התייצבו? לאלה שרצו ליפול לים. אמר להם, קודם כל תפסיקו את התהליך. דבר ראשון, כן, אחרי זה נדבר. התייצבו וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. לאלה שאמרו נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לאלה שאמרו נלחם, אמר להם, השם יילחם לכם. ולאלה שאמרו נתפלל, אמר להם, ואתם תחרישון. תחרישון. אבו תזבו. כן? שדה.
איך השם יילחם לכם ומלכים? תורם למה שם?
לא, כי הוא רוצה לומר שכל התגובות האלה אינן התגובה הנכונה. כי ארבעת התגובות האלה צפויות בכל מצב לחץ. במצבי לחץ אתה תראה כאלה שם. מאבדים את ההשתונות, כאלה שרוצים לחזור אחורה, כאלה שרוצים להילחם, כאלה שרוצים להתפלל. אין פה שום זכות. אם כבר להילחם, אז השם יילחם לכם. אבל זאת לא הבעיה. נכון?
אז מה הפתרון?
הפתרון הוא הפתרון החמישי. נכון? זאת אומרת, יש פה, אני זוכר לפני כמה שנים, כשהייתה האינתיפאדה השנייה. זאת הייתה סכנה אדירה להגיע לחברון. אבל מצד שני רצו להתפלל, אז כתבו שם מודעה גדולה, אני ראיתי בשכונה שלי, אין כוחנו אלא בפה. לאור המצב הקשה שדם ישראל נשפך כמים, אז אנחנו מארגנים תפילה אצל אבות העולם במערת המכפלה, תביאו תהילים, תביאו שופרות, והקדוש ברוך הוא ירחם. ולמטה כתוב בגדול, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. אחרי שכתוב אין כוחנו אלא בפה. ראיתי את זה. טוב, אבל זה מה שאומר, או השם ילחם לכם או אתם תחרישון, זה לא יעזור. חז"ל אומרים, הרי בפסוק מיד אחרי זה כתוב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. אבל הוא נתן לו איזה עצה ככה מחוץ לפרוטוקול. דבר אל בני ישראל וישאו. ואז חז"ל מספרים שאחד מבני ישראל נכנס לים, נחשון בן אבינדב, מכאן הביטוי להיות נחשון לפני המחנה, כן? נחשון בן אבינדב נכנס לים, לא כדי להתאבד, אלא כדי לפתוח אותו. הוא החליט שההיסטוריה הולכת בכיוון של עם ישראל, ולכן אין ברירה, נכנסים לים על מנת לפותחו. כלומר, באים איזו קבוצה של 40 סטודנטים מחרקוב, ואומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר אל ארצו. 40 סטודנטים מחרקוב, אף אחד לא הסתכל עליהם, אבל הם ייתו את הקף של ההיסטוריה על ידי קביעת עובדות בשטח. כלומר, במקרה כזה, יש תוספת זכות לטובת עם ישראל באותה שעה על ידי מעשה של אמונה. כן? כלומר, בגוש כזה. גוש של קבוצת אנשים שמתוך אמונה שמים כמה קרוונים בשטח. ועוד קרוון, ועוד קרוון, ומקרוון לתורה. כן? זה כתוב. אוהב את הבריות, ומקרוון. לא, זה לא כך. זאת אומרת שלפעמים כשהקדוש ברוך הוא מתלבט בין שני עמים, אז הפתרון הוא קביעת עובדות בשטח. זה תוספת הזכות של המעשה לטובת האומה באותה שעה. בסדר? אז זה גם עונה על השאלה שלכאורה יש יהודים שרוצחים, נכון, ולכן בשעה שמגיע המקום של הדיון צריך לעשות מאמץ של זכייה במעשה. בסדר? בבקשה. טוב, אז זה היה בשביל להסביר את כל מה שכתוב כאן בהגדה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כן, דבר.
מעל כל שיעור זה מרחף העניין של הסגולה ושל...
בוודאי, זה לא מרחף בכלל, זה נאמר בצורה אסרטיבית.
מרחף זה מטאפורה.
כן, זה נכון. אנחנו הכי טובים, אתה יודע? כלומר, זה, אנחנו לא, כמו שאמר לי פעם יהודי חשוב, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. כן, מה עוד?
יש עוד קלישאות?
נו, דבר. תביא את הקלישאות שלך, פחות.
אני לא יודע, זה לא ברור לרב, שבכל עם, בכל שבט, יש מנגנונים דומים של ההדרה עצמית, של
בדיוק,
של... זה קשור להתאבדות, קשור
לדבר. אמת. אני אגיד את זה כך. אני אגיד לך משהו, שפרופסור לוינס, זכרונו לברכה, אמר, הוא אמר, כל אומה, אם יש לה אחריות מוסרית, חייבת לחשוב שהיא עם סגולה. נכון? כלומר, אני רוצה להיטיב עם העולם, אני לא רוצה לייצג משהו שהוא לא, שהוא רק אינטרסנטי וכו'. אני רוצה לבוא עם תרומה, ולכן הרבה אומות גדולות חושבות שהן עם סגולה. אבל אני רוצה להוסיף על זה נקודה חשובה. האומה היחידה שאיננה רוצה להיות עם סגולה, זה אנחנו. כלומר, זהו מנגנון מאוד מוזר של עם היהודי שמסרב להיות משהו באמת. וזה חז"ל כבר עלו על זה. אמרו, כי אתם המעט מכל העמים, ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם אמיתים עצמכם לפניי. כלומר, המנגנון הזה פועל הפוך אצל היהודים. היהודים לא רוצים להיות עם סגולה. ולכן יש כל הזמן ביקורות נגד המושג של עם סגולה דווקא בעם הסגולה. והראיה שאתה מתקומם נגד זה.
לא, כי קודם כל אני לא יודע מאיפה הרב מביא את העניין הזה שהיהודים לא רוצים. אני רואה לפחות באזורים האורתודוקסיים יש...
גם באזורים האורתודוקסיים, תבין. היהודים כותבים יותר מכל אומה ספרים ומאמרים כדי להוכיח שזה בסדר שהם קיימים. כלומר, כל הדיונים על זהות יהודית אינם רק על מהי הזהות היהודית, אלא מדוע היא לגיטימית. מדוע זה בסדר להיות מה שאני. אין שום עם אחר בעולם שעסוק כל כך בצורה כפייתית ולהוכיח שזה בסדר שהוא קיים. נכון? עוד הסברים, והם, שהגויים כל הזמן אמרו שזה לא בסדר שאנחנו קיימים. אבל השאלה היא מדוע דווקא עלינו, אמרו שזה לא בסדר שאנחנו קיימים. היה גוי אחד, אני הבאתי את זה לפני אחד השיעורים, שכתב ספר שלם כדי להגן על היהודים מפני אנטישמיות. הוא כתב לזה, הוא קרא לזה הגיגים בשאלה היהודית. זה היה סרטר. סרטר, כן. בעברית סרטר. והוא אמר, הוא אמר שהאנטישמים הם אנשים רעים. מדוע האנטישמים הם אנשים רעים? כי הם אומרים שהיהודי שונה מכולם. אבל זה לא נכון. לא רק שהיהודי הוא לא שונה מכולם, הוא אפילו לא קיים. זה המצאה של האנטישמי. כלומר, במילים אחרות, תיקח 15 אנטישמים, תשים אדם בתוכם, הוא יהיה יהודי. או? כלומר, אפילו כשבאים להגן על היהודי, זה מתוך ההנחה שבאמת אנחנו לא קיימים. מזה משתמע שאם היינו קיימים, אולי האנטישמי היה צודק.
כן, אבל זה בדיוק הפרדוקס הזה מתרחש גם פה. בדיוק העובדה שאנחנו חוזרים, נגיד כל שיעור שני, אני מתעסק כל כך הרבה בנושא הזה.
נכון.
היא בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו כולם לא...
ויש לי ראייה, שאני צודק, שהרי אני אורתודוקסי, ובכל זאת אני מדבר על זה. מה שסותר את אמירתך שאצל האורתודוקסים אין בעיה עם זה. עובדה שיש בעיה עם זה, עובדה שאני כל הזמן מדבר על זה.
זה הטענה שלי. שהם לא יכולים לעצוב את זה לחמש שניות. מה שמראה בדיוק שהם קונפליקט מוחלט עם זה.
נכון, נכון, נכון. ואני אסביר גם למה זה נכון. זה בגלל שאנחנו האומה היחידה שהיא קמה במציאות, בעולם, כתוצאה של החלטה, ולא כתוצאה של נתון טבעי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם...
זה חלק מהנרטיב.
נכון, אבל מה הנרטיב הזה אומר? כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך תקים עם, ואם הוא לא ילך, אז זה לא יקום עם. ולכן כיוון שזה נתון שבא מהחלטה, תמיד מנקר את השאלה, האם ההחלטה הייתה נכונה? לעומת זה, שאר העמים, הם קמים כי זה נתון טבעי לקום. ואם אתה רוצה להיות אמריקאי?
נוצרי
זה לא עם. נוצרי זה לא עם. נוצרי זה דת. עם שגולה, כל מי שרוצה יכול. אתה רוצה? תשלם אגרה, תפתח תיק, ומכאן ואילך עושים לך צרות. התיק שלך בכלל לא פה, הוא עבר לרמת גן. אתה נוסע לרמת גן, אומרים, תשמע, המזכירה חולה היום, או יש שביתה, וכו'. כן, בסדר, בסוף זה כדי לעשות אותך יהודי.
כן. זה המסכנים הפלסטינאים. הם החליטו עכשיו שהם העם, אז צפוי להם עכשיו גורל מאוד אכזר לאורך ההיסטוריה.
יש משהו כזה, כלומר, הפלסטינאים זה הניסיון להיות היהודי. כן. כן, זה מין תחליף כזה של הזהות. כן, בבקשה.
נקודה אחרונה, והרב יסלח לי אם אני קצת בקטנה. העובדה שפה, כן, זה חוזר כל פעם, בתוך קהל שהוא קהל שבוי לרעיון הזה,
זה קהל תל אביבי קלאסי, אני מצטער.
קהל שבוי לרעיון הזה. היא שום דבר מלבד הרצון להתפנה שוב ושוב באיזה סוג של ההדרה עצמית שלא מראה שום דבר חוץ מעל דימוי עצמי נמוך.
זה נכון, יש לנו דימוי סופר נמוך.
אז
יודע, יש אפילו...
זה לא עניין מהותי.
לא, אולי זה אומר ככה, שהעם היהודי זה עם שבאופן מהותי יש לו תסביך. זה כמו שמשל אני רגיל לומר שהיהודי זה פרנואיד שצודק. כלומר, זה באמת נכון שכולם רוצים אותו.
אבל כמו שאני המטופל, לא אנסה במשך עשרות טיפולים לחזור איתו שוב ושוב לבעיה שלו ולנסות להסביר אותה.
אלא אם כן, הבעיה היא מהותית. אם הבעיה היא מהותית, אז אתה תחזור על זה כל הזמן.
לא.
לא.
אני אנסה ללכת ולהבין איפה היא נולדה, אנסה להבין את השורשים שלה, אני לא...
אלא אם כן היא חסוכת מרפא. ונראה לי שהיא חסוכת מרפא. זה ההרגשה שלי. ואני יכול לבסס את זה מהרבה בחינות. כן. ולכן באמת האנטישמים אמרו דבר מאוד מזעזע. כן, זה אני חושב שזה היה פיכטה שדיבר על היהודים והצוענים וכל מה שזז.
וכל מה
שזז. מה שזז, מה שלא במקור, לא מסתדר. כן, בדיוק היום אחרי הצהריים כשהייתי עם א' ב' יהושע באותו פאנל, הוא כתב בזכות הנורמליות. ואז הוא הצביע עליי ואמר, הוא לא רוצה להיות נורמלי, הוא חושב שהוא צריך לתקן את העולם. כן? הוא דיבר עליי. כן? הוא לא רוצה להיות נורמלי. כן? זה נכון. לא רוצה. כן, בבקשה.
הייתי
אומר שאפילו ליל הסדר מטפח באופן חסוך מרפא את התחושה הזאת. כן.
בימים שהתהווה הנוסח של ההגדה של פסח, זה ימים שבהם אנחנו, או מי שחיבר את ההגדה, נאבק בכל מיני זרמים אחרים, בין אם נוצרים ובין אם אלה שמאמינים בהשקפות זורואסטריות, שטובים ונקראים. אז כשנאמר פה אני ולא השליח, זה נשמע לי כמו משהו
נגד ישו. כן, בדיוק, בדיוק. הניסורים האלה הם ניסורים מאוחרים, אבל הרעיון לספר את יציאת מצרים בלילה הזה, זה מאז יציאת מצרים. זה קיבל כל מיני צורות, אבל הרעיון קבוע. עכשיו, עוד דבר, הוא טכני קצת. בשבוע הבא, אני מחויב לאיזה חתונה, ולכן לא אוכל להגיע. שבוע אחרי זה ליל הסדר. רוצים שאני אגיע? אתם לא תגיעו. שבוע אחרי זה, זה שביעי של פסח. גם כן לא נוכל. אבל, בשבוע שאחרי שביעי של פסח, בכ"ח בניסן, בעזרת השם יתברך, ניפגש ונמשיך בלימוד של ההגדה של פסח. כל טוב. לא, לא, זה מספיק.